אלא יקר מאוד בשנה, וצריך שהאדם ישתדל שלפני שיתחיל הלילה יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, הכוונה עדיין ביום, יזהר האדם בעצמו להכין את השולחן עם הקערה וכל מה שצריך בה. יש בזה רמז גם, אמרו מרן השולחן ערוך כתב, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי שיקדש איך שתחשך. הכוונה, יהיה שולחנו ערוך, רמז יש כאן שהאדם צריך ביותו פה בעולם הזה, שהשולחן שלו לעולם הבא יהיה כבר מוכן, כדי שיקדש מיד שתחשך. תחשך חס ושלום, כתוב בקהלת, רוצים מכם עד אשר לא תחשך השמש, כוונה על פטירת האדם, שאז מיד יש לו זכויות. לכן יש מצווה להכין את השולחן כבר מבעוד יום. גם נוהגים בערב פסח מהצהריים לא לעשות שום מלאכה, זהר, וגם משתדל לישן איזה שעה אחת או שעתיים, וגם בני ביתו והילדים, כדי שיהיה להם כוח להישאר בלילה כמה שיותר. שכן הגמרא מובא על רבי עקיבא, ודוע היה רבי עקיבא לא עוזב את המדרש מעולם, פעם אפילו בנו לא עלינו היה חולה, מסכת צמחות מובא, והוא המשיך ללמד. שעה ראשונה אמרו לו חלה, המשיך. שעה שנייה אמרו לו הכביד חוליו, המשיך ללמד. שעה שלישית אמרו לו גוסס, המשיך. שעה רביעית אמרו לו השלים, אז כאן. בעקיבא היה לומד, מלמד תורה יומם ולילה. לא מפסיק אפילו רגע אחד. ביום ערב פסח, הגמרא אומרת, בחצי היום, איפה נהיה חצות, מפסיק את הלימוד. ויש שתי גרסאות. יש גרסה של התינוקות שלא ישנו. יש גרסה של התינוקות שישנו. גרסה התינוקות שלא ישנו, הכוונה שאם יבואו מאוחר עד שיכינו את עצמם לקראת החג, להתרחץ, להחליף בגדיהם וכל זה, יגיעו מאוחר בלילה הביתה, ואז בינתיים הילדים הקטנים ישנו. אז גרסה לא, שלא ישנו. הכוונה שביל, סליחה, גרסה שישנו, הכוונה שישנו בצהריים, ששיכלו להישאר ערים בלילה מה שיותר. זה מצוות עשה מן התורה, והגעת לבנך. במצווה מאוד יקרה שיש לנו אותה פעם בשנה, לכן יזהר מאוד שהילדים יהיו ערים בלילה כמה שיותר. לכן כתוב הפוסקים, גם מי שמחמיר כל השנה כי זמן רבנו תם, בליל פסח לא יחמיר זמן רבנו תם, כלל ועיקר. כי מה שאנחנו פוסקים כרבנו תם זה לחומרה. שערי היה מוצאי שבת, אנחנו נוהגים כרבנו תם, אבל בערב שבת לא. שערי רבנו תם מה סובר? סובר שהשקיעה שלנו זה עדיין יום גמור, ובין השמשות מתחיל רק מהלך מיל אחרי שלוש מיל שלנו, אחרי 54 דקות בשעות זמניות של השקיעה שלנו, עדיין רבנו תם מחשיב את זה כיום גמור. ואחרי 54 דקות רבנו תם סובר, אז יש לך, זה נקרא השקיעה שנייה, ואז זה ספק בין השמשות, ואחר כך לילה 72 דקות, משלים את זה ל-72 דקות. אז זה רק לחומרה, כי אנחנו בכניסת שבת, חלילה וחסי עליה לדעת, שאדם עד השקיעה או אחרי השקיעה יעשה מלאכה, ודאי שלא. אז זה רק לחומרה. גם מרן בית יוסף, מה שפסק מוצאי שבת כדעת רבנו תם, זה לחומרה. אבל לא לכולה. וכאן זה חומרה דעתה לידי כולה. כשאם הוא יחמיר כרבנו תם, הילדים עייפים, ישנו. וגם התחיל את הסדר מאוחר, זה לא טוב. צריך להתחיל מיד את הסדר. לכן, אנחנו, איך שנהיה לילה, עבר 18 דקות אחרי השקיעה, כבר אפשר להתחיל את הסדר. אפשר להתפלל גם ערבית, להתפלל גם מנחה, רק לא מצוי. אבל לפי ההלכה אפשר. גם נוהגים, זה מנהג ירושלים, לומר, ההגדה של רבי שמשון מאוסטרופולי, לומר אותה בערב פסח. זה היה מנהג בית אל גם כן. שיושבים בכנופיה וכולם יחד קוראים אותה. בסגולם שקורא אותה בערב פסח, שלא יראה לו נזק ואסון כל אותה שנה. זה סגולה לשמירה. למה? יש שם כל שמות הקודש של המלאכים, הממונים על 10 מכות, שממונים על מצרים. ומי הם? והם עושה מלאכי חבלה היו שם גם. אבל הקדושה היא נתנה להם כוח. גם רבנו הארי רמז את זה בשפיכות. 16 שפיכות שופכים ורבי חיים פלאג'י בספרו חיים לראש על הגדה של פסח, הביא שם גם את הכוונות של רבנו הארי, שבכל שפיכה, איזה בפועל היום שאנחנו עושים, ספירה מהקדושה יוצאת, הוא מכה אחת מהמדרגות של הטומאה, כי יש להבדיל זה לעומת זה עשה אלוהים. כמו שיש בקדושה 10 ספירות, בטומאה יש 10 ספירות. בזמן ההכאה שלהם זה בליל הסדר. ועל ידי 16 שפיכות האלה, בכל שפיכה איזה חלק אחד של הקדושה יוצא, הוא מכה בפועל חלק של הסתרה הרע, ונופלים אומות העולם, נופלים שונאי ישראל. אם לא השפיכות האלה, מי יודע מה היו תורפים אותנו חיים, לא היו שירים מאיתנו שריד ופליט. אז אם כן תבין איזה סודות עמוקים יש בהגדה, ובשרת בעשר מכות ובסימנים של דצק עדש באחר. אז זו הסיבה שרבי שמשון האוסטרופולי כתב את הפירוש של ההגדה של פסח שלו, שיש בה כולה סודות, ועליהם ועל כולם מלאך הנקרא כך, ואסור להזכיר את שמות המלאכים בפה. ד' פה, ל' קוף ת', כל מיני, יש שם אותיות, לא יזכיר אותם, אלא אומר כך, ועליהם ועל כולם מלאך הנקרא כך, ואז יקרא את כל זה, מה שיבין יבין, מה שלא יבין לא יבין, זה מעשה צירוף אותיות שונות, וגם הגימטריה של כל העשר מכות, כפי שכתובים בתורה, כינים חסר יוד, ערוב חסר וב, חושך חסר וב, וכן על זה הדרך שיוצא מזה איזה גימטריה, של שמות של מלאכים הממונים על זה. ורבי שמשון האוסטרופולי היה קדוש מאוד, היה איש נורא והיום, ממש כמעט היה מהלך בשמיים, איפה יודע את כל הסודות האלה? הוא פירש דברי רבנו הארי, והוא אגב נהרג על קידוש השם, היה בן 42 ברוסיה, כאשר בפולניה, סליחה, כאשר באו החמליניצקי וחבריו וטבחו אותו עם 300 מתלמידיו. היה ביום שישי ג' לאב, חודש אב, שנת תף חט, והרגו אותם, והוא נהרג על קידוש השם. והיה איש קדוש מאוד. לכן קוראים לו הקדוש, רבי שמשון האוסטרופולי, כמה שנהרג על קידוש השם. עם ציצית ותפילין ביום השישי. אז וקידש שם שמיים. אז הוא כתב את הסדר הזה, וכתב שמי שיאמר אותו בערב פסח. אז אחד הקשה עליי, והוא למה קרא לו כך? זה שלא שאלה. זה הלך כפרה על עם ישראל. הייתה גזרה על ישראל, והיה רבי שמשון האוסטרופולי, ונדעו המעשה היה, באו אליו בחלום, באו אליו, ואל השח, רבי שבתאי כהן. ואמרו להם שיש גזירה קשה באותה שנה, לראש השנה באו בחלום עליהם, והוא הסכים להרג, אותה שנה הוא ידע שהוא ימות. הסכים, היה בן 42, להרג בשביל לכפר על עם ישראל. אז הלך כפרה על עם ישראל, מזה אין ראיה. כמו שכתב הגאון הרב משה פיינשטיין, בשאלות תשובות אגרות משה. כתב ידוע שבהלכה אסור לקרוא שם ילד על שם מי שנפטר בקיצור ימים, או על שם מי שעבר ייסורים קשים ונוראים. כי חס ושלום יכול הדבר להשפיע על אותו ילד. כתב הגאון משה פיינשטיין שכל אלה שנהרגו בשואה אפשר לקרוא על שמם. זה לא בכלל מה שאמרו אלה שנהרגו שאסור לקרוא על שמם. מדוע? כיוון שהשואה זה הייתה גזירה משמיים. אז אותם 6 מיליון שנהרגו שהשם יקום דמם, זה לא היה חס ושלום מצד ההורע מזלם, או ששמם היה בו איזה חיסרון, חס ושלום. הכל היה בסדר, והעובדה שהרבה קדושים וטהורים ביניהם היו שהלכו לעולמם. לכן אי אפשר להביא ראיות מדברים כאלה. ואחרי מנחה, רק היום, אני לא יודע אם זה מסתדר, אחרי מנחה נוהגים לקרוא סדר קורבן פסח. רק אם אדם יודע שהוא מתפלל מנחה מאוחר, אני מדבר על ערב פסח, אז יקדים, אנחנו ככה עושים, כשרואים שהציבור מתאחרים עם תפילת מנחה, אז אין מה לעשות, אנחנו נקרא את הסדר של קורבן פסח גם כן לפני מנחה, כיוון שאי אפשר לקרוא אותו כבר לילה, אחרי שגומרים מנחה, בדרך כלל אוהבים להתפלל מנחה צמוד, ואחר כך ממתינים איזה רגעים עד שיגיע הזמן ערבית של קריאת שמע. אבל בכל מקרה, אדם ישתדל לקרוא סדר קורבן פסח לפני כן. מנהג בית אל היה שקוראים הגדה של רבי שמעון האוסטרופולי לפני מנחה. תפילת מנחה, ועדיין היה איזה 10 דקות עד השקיעה, ואז באותם 10 דקות לפני השקיעה קוראים סדר קורבן פסח. ואחר כך מתפלים ערבית. והאמת, ערבית לא כדאי להמתין, אלא אפילו 15 אחרי השקיעה יתחילו מיד תפילת ערבית. ששמה שיזדרזו יותר, והחזנים גם לא יכבידו ויתחילו לנגן לנו שם, אנשים ירדמו להם, מסכנים. למה שיזדרזו, אפילו שיש לנו הלל שלם, ויזדרזו להגיע לבית מה שיותר מוקדם. ואיך שיגיע הביתה, מיד יתחיל, ואין לנו שם, לא שלום עליכם, ואשת חיל וכל זה, ישר. כל אחד יעמוד על מקומו, ויקחו את הכוסות ויעשו קידוש ויתחילו בארבע הכוסות. עכשיו, מי שמצווה לשים כלים נעים, אמרנו, כלים נעים, הכוונה, הן מפות, הן בגדים, הן כלים שמחזיקים בהם את האוכל, כוסות ליין וכדומה, וצלחות נאות, הכי יקרות שיש, שבזה סגולה לעושר. היין, האמת לך תחילה, שיהיה אדום. אבל מי שלא יכול לשתות אדום, או שהאדום יכול להזיק לו, או שאדם לא יתחכם בליל פסח, או שיודע שאחר כך האדום הרבה פעמים הוא משפיע על הקיבה קצת יותר מאשר הלבן. הלבן הוא יותר נעים, יותר נוח. ויש אנשים שהמזג שלהם מתאים להם יין לבן יותר מאשר יין אדום. ואם ישתה יין אדום, אחר כך יכול להיות שיבוא לידי בחילות או הקאות, יצא שכרו והפסדו. אז לא כדאי. הוא יקום מחר בבוקר עם כאבי ראש, אז מה עשה? לכן יעשה בחשבון. ייקח לבן, מקסימום, יכול לצבוע אותו במעט יין אדום. לשים יין אדום מעט בקורס, ועליו ימזוג יין לבן. ויין לבן שהוא אוהב, מתוק, יבש, חצי יבש. ברוך השם, היום יש ינות ממבחר גדול, שפע, ארץ ישראל נותנת פרייה, ואפשר לקנות ינות כשרים, לא לסמוך על אלה שכותבים לנו בית יוסף, זה אמרנו כבר, זה בית יוסף טרומפלדור, ויש אומרים בוזגלו. זה לא בית יוסף רבי יוסף קארו. זה אנחנו לא מועיל, אלא שיהיה 51% נטו יין. אז לכן, רק מהיקבים הידועים כמו קרמל, או של רמת הגולן, או של תשבי, סגל, אלה. רק צריך להיזהר, גם בינות של קרמל, יש ינות שהם לא מבושלים. לכן, אדם מסתכל מאחורי הבקבוק, אם כתוב עליו יין לא מבושל, הם מציינים. כי ינות של קרמל כולם מבושלים, חוץ מבודדים, שאחרי הבקבוק כתוב, נפקה מינה, שאם מחלל שבת נוגע בזה, יכול לאסור אותו. את הבקבוק הוא לא אוסר, אבל אם הוא ימזוג לתוך הכוס, הוא יאסור את מה שיש בכוס. לכן צריך להיזהר בזה, בפרט שאם מסובים שם כל מיני אנשים, ומצפה לקרב מה שיותר, להביא גם מחללי שבת, גם אנשים אחרים, לכבד אותם. אז אם יש כאלה, אז ישתמש מיין של מיץ ענבים, או קרמל מזרחי הרגיל, שזה יין מפוסטר, ואז גם במידה ונגע בו אדם מחלל שבת, או אפילו גוי, להבדיל, אז לא אסר אותו. זה לא נאסר, כי דינו כדין יין מבושל. לכן, סליחה, מיץ ענבים מצוין. אבל מדרגה שנייה, מיץ ענבים, או תימוקים ששרה אותם במים 3 ימים, וירסק אותם וישחט אותם בערב פסח, או יש גם נוהגים לקחת תימוקים מבושלים. זאת אומרת, זה בעיקר יהדות מרוקו, מקיים בזה. מה עושים בערב פסח עצמו? לוקחים תימוקים, שמים אותם במחבת עם מים, מחממים את זה, מתחמם, ואז מתנפח הצימוקים, סופגים את המים, סוחפים את המים עליהם, אחרי זה מרסקים אותם, מסננים את זה, זה הופך להיות יין לכל דבר, וברכתו בורא פרי הגפן. בזה אין שום בעיה, זה כמו יין ממש. רק מה, במדרגה, זה פחות בחשיבות, עניין של אדם רוצה לעשות את המצווה למהדרין, עדיף יין או מיץ ענבים. מה רוצה? מלצר? כן. כן, נו, נו. כן. מותר לו למי? לך לשתות את היין. אז אם הוא, לפעמים יש גוי שקוראים לו אבי, או גוי שקוראים לו רוני, ממציאים להם שמות, והוא שם כיפה על הראש, אתה תברר אם זה יהודי או לא. ואם הוא יהודי ופתח את הבקבוק ודעבד מותר, כי הוא לא אוסר את הבקבוק. אמרתי לך, רק אם הוא ימזוג לתוך הכוס והוא מחלל שבת, אז יש בעיה. אבל עליו אחי אין בעיה. אבל גוי, אם פתח את הבקבוק, לא טוב. לכן לא תיתן לגוי שיפתח לך את הבקבוק, ואל תלך לא לבית מלון ולא לעולמות חתונות. לשתות את היין. אז אם הוא, לפעמים יש גוי שקוראים לו אבי, או גוי שקוראים לו רוני, ממציאים להם שמות, והוא שם כיפה על הראש, אתה תברר אם זה יהודי או לא. ואם הוא יהודי ופתח את הבקבוק ודעבד מותר, כי הוא לא אוסר את הבקבוק. אמרתי לך, רק אם הוא ימזוג לתוך הכוס והוא מחלל שבת, אז יש בעיה. אבל עליו אחי אין בעיה. אבל גוי, אם פתח את הבקבוק, לא טוב. לכן לא תיתן לגוי שיפתח לך את הבקבוק, ואל תלך לא לבית מלון ולא לעולמות חתונות. אל תלך, כן. עכשיו, הכוס צריכה שטיפה, רק לפי הפשט צריך לדעת שאם הוציא את הכוסות מתוך הארון והן נקיות, לפי הפשט אינן צריכות שטיפה. לפי הקבלה, טוב לשטוף את הכוס. עשה לו שטיפה והדחה. בוא עדין בין כוס לכוס, גם נזהרו רבותיי, תיזהר, זה כדאי מאוד. זה סגולה גם לעושר, כתוב. זה מה שנשאר בשיירי הכוסות, לא לשפוך אותם. הרבה יש, עושים דבר, שמעשה הוא דבר נכון אולי, שלוקחים כערה מלאה מים, שמים אותם בצד באיזה שולחן צדדי, במקום של הסדר. כל פעם שמסיימים את השתייה, לוקחים את כל הכוסות שמה, מגלגלים אותם ומוצאים אותם שטופים, ונותנים, זה לא כל כך טוב, מדוע, אני אסביר מדוע, כי כשיש ירא יין בכוסות, אסור לשפוך אותם, אסור לאבדם. כבר כתב המהריל עליו השלום, שהוא היה נוהג כל שבת בקידוש וגם בהבדלה, שמה שהיה נשאר יין, אחרי שכולם היו שותים מהכוס, לא קומרים את זה עד הסוף. הוא מה היה עושה בחוכמה, ממתין עד שכולם שיימו לטעום, מה שנשאר שותה, ועוד שופך עליו מים, ומשפשף את הכוס במים ושותה את המים האלה. כי זה שירי מצווה, ואסור לזרוק שירי מצווה. רבנו חיים פלאג'י עליו השלום כותב, מה זה הסוד של כוסו של אליהו, שאומר השם בליל הסדר? לא שמענו, כוס חמישי, אליהו הנביא, מה לא נביא שותה יין? אם ישתה יין, איך יבשר לנו את הגאולה? אלא, הוא אומר, זה הכוס, היו נוהגים לשים אותה במרכז השולחן, גדולה. וכל מה שנשאר משערי הכוסות, שופכים לתוך אותה כוס. אחר כך, היו שומרים את היין הזה. ומי שלא עליכם חולה או מרגיש לא טוב, שותה ממנו מעט ומתרפא. כי זה שערי מצווה. וגם יש היום נשים צדקניות, מחורת פסח, באותו יום או ביום טוב או ביום אחרי, לוקחות מעט קמח של מצה ולשות איתו את היין, ועושים מזה עוגות, וזה סגולה נפלאה מאוד, אתה רוצה להיריון, רוצה לבנים, רוצה לחוכמה, רוצה לדעת, לשאול שאלות כמו שמאי, לדעת, זה טוב לכל דבר. זה, יש בזה הרבה מעלות, למה שירי מצווה, גם הגמרא אומרת, שירי מצווה מעקבים את הפורענות. לכן, להיזהר אדם לא לזרוק את מה שנשאר שירי הכוסות, יש בזה מעלה גדולה. כמו שכתב רבי נתן אייבשיץ, עליו השלום, כותב אצל השונמית, לפני במעשה השונמית, לפני זה מעשה יש את עובדיה, שהיא צעקה אל אלישה ואמרה לו, עבדך אישי מת, והנושה בא לקחת שני זי לא לעבדים, אמר, למה יש לך בבית? כי אם אסוך שמן, אמר לה, כלים ריקים, אל תמעיתי. מה עשתה? הייתה לוקחת ועמלה את השיעי. למה עמלה את השיעי? אומר, היא מוצקת, הם מגישים אליה, כתוב בפסוק, והיא מוצקת. אז הם מגישים אליה והיא מוצקת. אלא שאם היא יוצקת, ותיצוק מהכוס הזה, ותמשיך לכוס השני, בינתיים, בין כוס לכוס, יתפטפו כמה טיפות ברצפה או על המגש. וזה אסור, זה ביזיון. מה היא הייתה עושה? היא הייתה מוצקת, והם מעבירים באוויר, כשהיא מתמלא אחד, לפני שהתמלא מיד מזיזים, מכניסים תחתיו את השני, ושוב את השלישי, ושוב את הרביעי, כדי שלא יישפך. כי כל דבר של מצווה אסור לגרום לו ביזיון. בפרט שברכנו על זה, וזה ארבע כוסות של פסח, לשונות של גאולה. למה האדם יזרוק אותם? ייזהר בזה. עכשיו, הסיבה. חייב אדם בהסיבה. כולם חייבים בהסיבה. והוא הדין בן, אפילו בן לפני אביו. אישה לפני יד בעלה. תלמיד לפני רבו. מרן כתב נותן לו רשות. היום הרבנים נותנים רשות. הוא הדין שמש, מלצר. חוץ מרבו מובהק, מה שאמרו, תלמיד לפני רב, רבו מובהק, שרוב חוכמתו ורוב תורתו ממנו, זה יקרא רבו מובהק, או שאם הוא גדול הדור, אסור לך להסב, עד שהוא יגיד לכם, תסבו. ואז בהסבה צריך להיזהר בזה. כל הארבע כוסות של ליל הסדר, והכזיתות של המצה, אני מדגיש, ארבע כוסות וכזיתות, חוץ ממרור ושאר דברים, חייב הסבה בליל הסדר. ואם לא הסב, חייב לחזור ולקיים את זה. מה זה הסבה? שישען על גבו ויתה מעט לצד שמאל. לא צריך, יש כאלה עושה זווית של 190 מעלות, אלא כמה שוכב לו, ואחרי זה זה לא קרה כדי ככה. קצת יתה לצד שמאל, להראות דרך חירות, שכן כתוב בפסוק, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה זה ויסב? היו עננים שהיו מסיעים אותם, לא תרחו ברגליים. כל אותם 40 שנה שהלכו במדבר, לא תרחו ברגליים. זה גם מצווה לספר בליל פסח, שספר נפלאות השם. אז הם היו נראים כהולכים, והענן מסיע אותם. לכן גם אנחנו בלילה הזה עושים הסבה, סימן לדבר הזה. ואם הסב על צד ימין בטעות, לא יצא ידי חובתו, וצריך לשתות רביעית פעם שנייה. ועוד אין את המצא לאכול מחדש ולחזור על זה, חוץ מאישה שקשה לה. וכן אם אדם חולה לא עליכם, אז בדעבד בטורים. ככה להלכה. עכשיו רביעית, 86 גרם, לא חייב לשתות, מי שקשה לו לא חייב לשתות את כולו, שתי רוב רביעית לפחות. ונפקה מינה, מי שחולה לא עליכם, חולה סוכרת, או אנשים שסובלים מיתר לחץ דם, או יש כאלה סוברים ממגרנות, יש כל מיני, השם הצילנו. תמיד יש לנו שאלות כאלה בפסח ובבוקר של פסח. אדם כזה שיודע, מכיר את טבעו, לא יעשה דברים שהם נוגדים את את הטבע והמזג שלו, שלא יבוא לידי סכנה, או לא יבוא לידי הפרת השמחת החג. יש גם כן מצוות, שמחת בחגיך. מה שכתב רבנו רזלמן בשולחן ערוך שלו, דוגמה, בליל סוכות, או ביום סוכות, אנחנו צריכים לאכול, או יותר נכון בליל סוכות, הכזית הראשונה, למדנו את זה מכזית של מצה. תתבב מתתבב למדנו. אז שם, בליל סוכות, אם ירדו גשמים, יקום ויצא. כזית אחת חייב לאכול אפילו יש גשם. זה דאורייתא. ואם אחרי זה נגיד יורד גשם, צריך לקום ולצאת. יגיד אדם, אני לא אכפת לי, אני אוהב את הגשם. יורד עליי גשם, אומר, עושה איסור. מה איסור? ושמחת בחגך, מצער את עצמו בחג, מטנף את בגדיו בחג, ויושב בחג במצב כזה. זה מזוכיסט. רוב העולם בורחים. כשיש גשם, נכנסים הביתה. מה אתה נשאר בחוץ? גם כאן בליל פסח, יזהר האדם שלא יעשה דבר שיזיק לו. יש אנשים שאסור להם לאכול מצות, או אסור להם לאכול את הכמות הזאת של המצה. שתדל לאכול לפחות כזית, תקיים מצוות עשה מן התורה, והשאר הוא פטור. עכשיו, אותו דבר, לגבי רביעית יין. אז תשאל, התייעץ עם הרופא מראש, מה ההוראות לפי הרמת הסוכר בדם שלו, או לפי המצב הרפואי שלו, מה הרופא מרשה לו לשתות, ואיזה סוג יין מרשה, ואם הרופא אומר, אסור כלום, אז הוא ישאל אותו, אם אני אשתה רק 45 גרם יין, שזה כלום, מה זה 45 גרם? זה, היום כוס שלנו זה 200, כוס מלאה על גדותיה, 200, כוס חד פעמית זה 180, אז תעשה חשבון כמה זה כבר 45 גרם, הרי חצי של 180 זה 90, חצי של 90, 45, רבע כוס חד פעמית זה 45 גרם. זה כמעט כל אדם מותר לו לשתות את זה. וזה לפחות ישתה, והשאר ימזוג קצת במים, וישתה, זה יקרה רוב רביעית שיצא בזה ידי חורה. ושאר הכוסות, אין הכי נמי, ישתה אותם ארוכי מלן שהם דרבנן, אמנם יש להם אסמכתה מהתורה, אבל הם דרבנן. ולכן, כל זה יעשה בחוכמה, בדעבד, רוב רביעית יוצא את החובה. הוא עדים שלא יכול לשתות, מרגיש מחנק או מרגיש יותר מדי. לכן גם בערב פסח, מצווה, צריך להיזהר. לא לאכול, אמנם אמרו רבותינו משעת שעית, זאת אומרת מאחרי שלוש בצהריים אסור לאכול. הכוונה אסור לאכול מיני מזונות או לחם. אבל עד כבצה מותר. למשל, הוא רוצה לאכול ירקות, הוא רוצה לאכול כל מיני דברים קלים מותר. אבל לאכול זאת לא ירבה מדי. למה? שיבוא רעב בערב, בלילה, ואז יוכל לקיים את המצוות כמו שצריך. לכן פסח, רבנו הרי דרש פסח. הפה כל הזמן מדבר. אומר גאון רבנו יוסף חיים, פירוש דבריו, שהפה בליל פסח צריך להיות כל הזמן פתוח. או תספר ביציאת מצרים, או תאכל ותשתה. יש לנו מצווה של ארבע כוסות, מצווה של הכזיתות, חמש כזיתות יש לנו, וגם סיפור יציאת מצרים כל הזמן לספר בשבחי השם יתברך. עכשיו, סדר קיאת ההגדה בכל הדברים וכן הקידוש וכל התשאר מצווה לעשות את זה ברוב עם. זאת אומרת, לא נכון שכל אחד יגיד, נגיד למשל יש לפעמים שלושה ארבעה בתי אב ראשי משפחות נמצאים ביחד, גיסים, אחים נמצאים ביחד, אז כל אחד אומר אני אעשה קידוש לבד. לא, אחד יעשה קידוש וכולם ישמעו. זה מצווה גדולה. אלא מה? אם זה שעושה את הקידוש הוא מגמגם, כמו שכתב הגאון רב פעלים, רבנו יוסף חיים ברב פעלים, הוא מגמגם, או שאתה לא שומע את קולו טוב, אתה יכול להגיד בשקט את הקידוש בינך לבין עצמך. או שאתה חושש, הוא לא יודע להוציא אותך ידי חובה, או שחס ושלום הוא לא שומר מצוות ויש חשש, לא לפגוע בו, לא צריך לריב איתו ולהגיד לו, לא רוצה לשמוע ממך, אלא אתה תעשה בשקט, ובזה תצא ידי חובה, אבל תעשו ביחד. למה? יש מצווה גדולה שכולם יקראו. ויכרו הדין את האגדה. זה לא יכול, יש כאלה, כל אחד קורא את האגדה לבד, אז מה עשינו? לא יצא מזה כלום. נעושים לפי סדר, והסדר תמיד ילך הפך מכיוון השעון, משמאל לימין. הולכים בצורה כזאת, משמאל לימין בעיגול, זה קורה קטע, ואחריו הקטע הבא, ואחריו הקטע שאחרי זה, ככה יקראו כולם, וגם לשתף את הילדים. עכשיו, בליל הסדר מצויים ילדים, מה צריך לעשות? צריך לעשות בחוכמה. נכון שאנחנו מכבדים את המבוגרים, וצריכים לחלוק להם כבוד, אבל הילדים ישבו בראש השולחן. ואם יש צפיפות, ישימו את הילדים בשורה הראשונה, והמבוגרים בשורה השנייה. כך אנחנו עושים, כדי שהילדים ירגישו שמתעניינים בהם. כי ילד אחרי שתי דקות, אם הוא רואה שהוא יושב בצד, כבר מתחיל להתעסק אחד עם השני, ועושים שם מאומה. הפסדנו את כל מצוות ליל הסדר, ועיקר ליל הסדר, והגעת לבנך. וגם לשאול אותם, לשתף אותם. יש כאלה גם עושים להם שעשו איזו הצגה יפה, שזה מצווה. היו נוהגים, כך נוהגים מאות שנים בארצות המזרח. היו מלבישים אותם איזה בגדים מרופטים או בגדים של זקנים. נותן לו מקל ביד, כמו שאמר הפסוק, וככה תאכלו אותו, מותניכם חגורים, ונעליכם ברגליכם, ומקלכם בידכם. שמים להם מצות וחבילות על הכתפיים, מצות קושרים עליהם, והם הולכים אפילו אצל בתי השכנים, דופקים שם בדלתות. הם שואלים אותם, מאיפה באתם? אומרים להם ממצרים, לאן אתם הולכים? אומרים לירושלים. איפה, מה היה שם? מספרים, פרעה רשע עשה כך וכך, וממחישים את זה. זה נותן להם גם אטרקציה לילדים. לתת להם לעשות באמצע איזה חידון, באמצע ההגדה של פסח. כל דבר שיעורר את הילדים, יגרה להם את ההשתתפות, כדי שיהיה להם מוטיבציה. גם כדאי לקנות קצת מתנות לפני כן. יש חנות, הכל בשקל. לא משנה שהשקל כבר נהיה 10 שקלים, אבל תיקח כמה חבילות כאלה, שים לך מאחורי השולחן, תגיד יש הפתעות. ומי שיספר סיפור הכי יפה, אנחנו נעשה תחרות, וככה לחמם את האווירה קצת, שהילדים ייכנסו קצת למתח ולשבונק של סיפור יציאת מצרים, ותהיה להם חוויה יפה. זה לסדר באמת יכול להקרין, זה משפיע מאוד על הילדים, אחר כך גם להמשך, נוטע בהם אמונה, וגם עושה סניגוריה בשמיים, והקדוש ברוך הוא למדנו שנמצא בליל הסדר איתנו, עם במליאה של מעלה, יש בזה מעלה גדולה מאוד. מצות אפשר לחלק, האמת אפשר לחלק, אבל עדיף שבעל הבית הוא ישים לפניו ערימה של מצות שלמות, והוא יפצע מהשלוש העיקריות. אם הם רוצים כל אחד יפצוע משלוש שלו, הנה חינם שיפצעו, אבל שיצאו את החובה במצות שלו, בברכה שלו, ואחר כך יחלקו מה שהם רוצים. אבל עדיף שהוא יחלק, או יש כאלה שמחלקים מראש, יש בזה גם בעיה, אני אגיד לך. יש הרבה שאמרו שקשה להם לשער את השיעורים של הכזיתות. מה עושים? חותכים את המצות מראש בסקיות ניילון, מכינים את זה מערב פסח לשוקלים. זה לא כל כך טוב, ואגיד לכם מדוע. זה טוב בשביל לעשות הדגמה, כמו שאומרים, מדגם, שידע פחות או יותר מה השיעור של כזית. אבל זה לא טוב, למה? כי בהלכות שבת מובה, כל הפוסקים הביאו, אנחנו צריכים לפצוע לחם משנה, גם בליל פסח צריכים לפצוע לחם משנה. וזו הסיבה שאנחנו לוקחים שלוש מצות לפי הפשט. לפי הקבלה יש טעם אחר. לפי הפשט אנחנו לוקחים שלוש מצות. בגלל שמצה אחת אנחנו שוברים אותה לשתיים, וחוצויה, הלך מעניה. מה זה הלך מעניה? לחם עוני. זה מה דרכו של עניה גמרא אומרת? בפרוסה. פרוסה פירושו חצי. זה פירוש המילה פרוסה. כמו פרס. פרס זה חצי. אז זה חצי. עכשיו, אם יהיה חצי, מצה וחצי, איך אני אברך המוציא? ואני צריך לחם משנה. לחם משנה צריך גם ביום טוב. שכן, הלחם משנה המן זה זכר למן. מתי ירד מן? המדרש אומר פירוש פסיקתא מביא, גם ביום טוב, גם בשבת, ורבי יהושע אומר אפילו בערב יום הכיפורים ירד פעמיים. מכאן למדו שבערב יום הכיפורים צריך לעשות לחם משנה, כך כתב הרמ"ק. אז אם כן, צריך ביום טוב לחם משנה. אז מה אנחנו עושים? לוקחים שלוש מצות, ואז המצה החצויה נמצאת באמצע. עכשיו, כשאתה בוצע, הרי כל אחד צריך לחם משנה. אני בוצע, אז אני חותך מהלחם משנה שלי, ואחר כך לא מספיק הלחם משנה שיש אצלי, יש אצלי עוד כמה מצות אני שם, ואז אתה חותך מכל אחד כזית מפה וכזית מפה, ונותן לכל אחד שתי כזיתות. אבל אם הוא מראש חותך אותם, הם לא מקיימים מצוות לחם משנה, וכאילו הם מברכים על לחם שבור. לכן גם הפוסקים אמרו שטוב, לגבי שבת הביאו את זה. בפסח לא אף אחד לא עלה על הדעת לעשות דבר כזה. לגבי שבת, שמה יעשו? ייקחו מהבעל הבית עצמו, כי הוא היה אצלו, כן היה אצלו לחם משנה, והיו אצלו מספיק כיכרות. אז כל אחד ואחד יוצא בכזית שהוא מקבל בשבת רגילה, בלחם משנה, מהלחם משנה של בעל הבית, אפילו שהוא קיבל רק כזית. אבל כאן בליל הסדר, אם אנחנו נחתוך את זה מראש, אז הם מפסידים את הלחם משנה, וזה לא כדאי. לכן יעשה לו רק לסימן, שידע, רוצה לשקול את זה לפני כן, ישקול את זה לפני כן, ובאמת בכזית לא צריך להחמיר, כמו שיש כאלה אמרו שבמצות העבות, צריך לשים 35, אחד אמר 40, אחד אמר 50, אם אתה רוצה לאכול, אין בעיה, אבל לא צריך ככה להחמיר. מדדנו את זה, דווקא היום הייתי במאפייה פעם נוספת, איפה שאנחנו עופים מצות, ומדדנו גם את זה במשקל נפח, זה כזית שלנו. ב-29 גרם של מצה יש כזית עבה, אני מדבר על העבות. בדקות ודאי יש, כי הנפח שלהם רב יותר. בעבות, שלכאורה אין להם כל כך נפח, מדדנו את זה, אין שום בעיה, כי אין בהם אוויר בכלל. הרי זה יוצא ישר לתנור, ישר יוצא ממש לחוץ לגמרי, עד הסוף. אז אין פה שום אוויר, ולכן יש ב-29 גרם, יש נט, יש אפילו יותר מכזית. בפרט שלפי הרמב"ם מספיק ב-19 גרם. ועוד יותר, היום התברר שהכזית זה לא 29 כמו שחשבו כל השנים, אלא זה 27. ומאיפה יצאה הטעות הזאת? כאן לפני 50 שנה כל בני עדות המזרח השתמשו רק בדרהם. ופה בארץ, עד זמן ממשלת טורקיה שהייתה פה, כל הזמן השתמשו בדרהם. כשהבריטים הגיעו לכאן, לפני, בזמן אלנבי, השוטה הזה, עם המכנסיים הקצרות, אלנבי, מתי זה היה? לפני 70 שנה, 80 שנה. 80 שנה הגיע אלנבי לפה, אז התחילו להשתמש בגרמים, בקילו, וכל מיני מושגים אחרים, שינו את השעון גם, הכל השתנה. אז לא ידעו, וחשבו בטעות שדרהם זה 3.2 גרם, ולכן יצא לנו 29. עכשיו שאנחנו יודעים בפירוש, במצרים יש עדיין את החתיכות שהן שוקלות בדיוק דרהם, מה שכותב הרמב״ם, ואנחנו לפי הרמב״ם, כולם הלכו לפי הרמב״ם, גם הרמה וכל הפוסקים האשכנזים הלכו אחרי מה שהרמב״ם כתב. אז דרהם זה, רואים שזה 3.0, אין נקודה 2, 3.3. אז אתה עושה, ואז זה עומד בקבע ועושה כל מיני צוות אחר כך, אז הוא יאכל יותר ואחר כך יוציא את זה החוצה וייכנס לספקות אם יצא ידי חובה. זה חיוב דאורייתא, למה לנו לשחק בדבר שהוא מצוות עשה מן התורה ומצווה מאוד יקרה? פעם בשנה כתבו כל הספרים, גם חידה כותב שהמצה הזאת שאנחנו יגעים בה וטוחים בה ומזהים בה ועושים אותה, יש לה זכות גדולה והיא מגינה על האדם. והיו נוהגים לקחת, יש בתים שהיו שמים, שאלה, הרי אסור לתלות לחם. הגמרא אומרת, מסרת פסחים, מרמינן, התולה לחם יתלו חייו, שם ישמו. לכן צריך להיזהר, אלה שיש להם בסקית, ניילון שקופה, או לוקחים לחם בגלה עם חוט וכדומה, ותולים את זה על הקיר, או תולים את זה, הפעם היו בקיוסקים, תולים את הלחם, והזהירו אותם, אז הפסיקו עם זה, שמו מקל, והיו מכניסים את הבגלה במקל. אבל לתלות לחם אסור, והוא הדין עוגות, כל דבר שהוא מאפה, שעשוי מחמשת מיני דגן, אסור לתלות. אז היו נוהגים, צריך להביא הפוסקים, שהיו נוהגים לשמירה, מה שהיה נשאר מהמצה של ליל פסח, כזית אחת, תולים את זה מעל הדלת של הבית. אז יש להיו תולים, אז דופקים את זה במסמר, וזה שמירה לכל בני הבית, זה כל השנה כולה. שום אסון ושום פגע ושום מחלה לא פוקד את הבית הזה. זה מעלת המצה. שערי מצווה מעקים את הפורענות. ואז נתנה שאלה בפוסקים, איך מותר? לא תולה לחם אם אתה לא חייב. תרצו שלא יתולים בחבל, אלא דופקים את זה עם מסמר ממש, מוצאי פסח, מוצאי יום ראשון של פסח, הם דופקים את זה עם מסמר, או יש, היו מדביקים את זה עם טיט. זאת אומרת, תחתה אותו בכותל, נשאר לו חתיכה מצה יבשה, לא יכול לאכול אותה, מדביק אותה לשמירה. אבל רבי חיים פלצי כתב שהיו לוקחים חתיכה קטנה, לא כזית, אלא חתיכה קטנה, מה שנשאר ממצת מצווה, נוסף על הכזית, כלומר, כזית חייב לאכול, מה שנוסף על המצה, ושם אותה בכיסו, וזה היה שומר אותו כל השנה. היו לוקחים מקומות מסוכנים, כותב פעם היה מעשה, שאחד הים היה סוער עליהם, ועמדו להיטבע, עמד אחד, היה בידו מצה, ואמר ריבונו של עולם, תזכור את המצה הזאת שכמה תרחנו בה וכמה יגענו בה לעשות אותה בשביל מצווה אחת שכתבת בתורה, בערב תאכלו מצות. ולקח פירור אחד מהמצה, השליך לים ושקט הים. אז תאר לך כמה מעלת המצה היא חשובה ויקרה מאוד. וכן, ואלא מה? צריך לדעת שהמצה צריך להביא בחשבון מה שהוא עושה, מה שנדבק לו בין השיניים, זה לא מצטרף לכזית. צריך שייכנס לתוך הלוע של הוושת, ייכנס כזית. אז צריך שייכנס 27 גרם נכנס לתוך הלוע, אז לוקח 29 גרם. כמה יכול כבר להידבק בין השיניים ובחניכיים? גרם אחד, שתי גרם, גם זה לא. ואז בזה יוצא ידי חובה, בזה אין לנו שום בעיה. תלת ידיים ראשונה היא בלי ברכה, תלת ידיים שנייה עם ברכה. אם טעה וברך על תלת ידיים בפעם הראשונה, יצא ידי חובה. בפעם השנייה, מה יעשה? יטמא את ידיו, ייגע במקומות המחוסים בגופו, ויטול ידיים פעם שנייה. הרי יש לנו שתי נטילות. תלה אחת של הכרפס, שאנחנו עושים אותה. עכשיו, הכרפס הזה לא מועיל מיץ לימון, כי מפירות לא צריך נטילת ידיים. הרי למה אנחנו נטילים ידיים? דבר שטיבולו במשקה. דבר שטיבולו במשקה, צריך נטילת ידיים. מחלוקת אם חייב או לא חייב, יש תוספות שצריך לברך. להלכה, ספק ברכות להקל, אנחנו עושים את זה בלי ברכה. כתוב שאשרי אדם שנזהר כל השנה, שלוקח פירות רטובים, מברך עליהם. אבל אם למשל לקח אבטיח או מילון, שזה רטוב מהמיץ שלו, לא. למה המיץ של הפרי לא מחייב נטילת ידיים? הוא עדין גם כן אם נגעת בידיים רטובות, לא ממים, אלא ממיץ של פרי, זה לא מחייב נטילת ידיים. לכן, מיץ דימון לא מועיל להטביל את הכרפס, הכי טוב ממלח. ויש סוד בדבר. גם כתבו חכמי הקבלה, המלח זה דין, והמים זה חסדים. אנחנו לוקחים את המלח ומערבבים עם מים, ואתה ממתק והופך את מידת הדין למידת הרחמים, אתה לוקח את הכרפס, בזכות זה כל השנה יהיה מידת הרחמים עליך. תראה, כל הדברים האלה, לכם מנהגים, אסור לשנות. אנחנו לא יודעים את הסודות שרימוזים בכל מנהג ומנהג. אז דבר כל כך גדול ונפלא מאוד, לכן ייזהרו בזה, והשתדלו לעשות כמו שצריך. גם ייזהרו, תדעו שרוב הזמן מתבזבז בפסק בין שלב אחד של הסדר לשלב הבא. תמיד לעשות רצף. ראש המשפחה יהיה חברמן, וככה עם מצב רוח טוב, ותמיד יזרז אותם קדימה. תמיד יחשוב מה בא אחר כך, מה המהלך הבא. לא להמתין. למשל, עושים קידוש, באים הביתה, אז לוקח רבע שעה לפעמים עד שמתארגנים, ויש ביקוח בדיון, מכנסים את מועצת הביטחון, כל אחד איפה יושב. ישר ישבו, איפה שישבו, יתחיל, ייקח את הכוס, יגיד, נו, כל אחד כוסו בידו, ואז יעשה את הסדר. אגב, כוסות חייבים כל הילדים, הבנים והבנות מגיל 9, חייבים על פי דין לשתות רביעית. למה? כי הם חייבים בחינוך. אם הילד רוצה כבר מגיל 6, הנה חינמי, אבל תדעו שבכוס השנייה הוא כבר יפסיק. גם אם זה מתענבים, הוא לא יוכל. אבל בכל זאת, שירגיש את עצמו שהוא אפנדי, תן לו. הלילה זה מצווה להרגיש שכל אחד ירגיש את עצמו וזה איש חשוב. אבל לילדים יש מצוות חינוך, כיוון שהכוסות האלה הם עיקר הדין, אז ייתן לכל ילד מגיל 9 שיהיה כוס מחזקת רביעית. לא חייב לשתות את כל הכוס, לפעמים יש כוס עם 150, 120 גרם, זה כמה, לא חייב לשתות הכל. שתי רביעית, ומה שנשאר, נשאר. יכול להוסיף על מה שנשאר, וזה לא נקרא פגום. כי קיימה לאן, מתי נפגם היין? ששתיתי מגוף היין עצמו. אבל אני יכול לתקן אותו על ידי שאוסיף לו יין או אוסיף לו מים. אז אוסיף לו אחר כך מים עליו, ויעשה בו כוס שנייה. אין בעיה. לפעמים יש כאלה שוטפים, יש כאלה שלא שוטפים. לא חייב לשטוף, הוא יודע, זה הכוס שלו מיוחדת בשבילו, משאיר אותה. לכן, לכוסות של כסף זה בעיה, כי אם יישאר היין או המיץ ענבים בכסף זמן ממושך, מחמיץ שם, מקבל כל מיני טעם לוואי לא טוב, וזה גם לא בריא. יש אנשים שזה מזיק להם. אבל בכוסות זכוכית, בעיקר, אין את הבעיה הזאת, ולכן יעשו כמו שצריך. עכשיו, מיד יעשה יחץ, ואם יש לו רק שתי מצות, אחת שלמה והשנייה יחץ. ואם אחת מהן נשברה, זה מצוי במצות הדקות היבשות. שהן נשברות, צריך להקפיד שבליל הסדר המצות תהיינה שלמות ללא שבירה של חתיכה אחת. גם המצות העבות שאנחנו עושים, אז זה בערך 7 מצות לקילו יש. בדקנו את זה, ממוצע. לפעמים זה 6.5, לפעמים 7.5. באמצע זה 7 מצות, יוצא לפי הגודל של המצה שיצאה. גם יברור את המצות הכי יפות, הכי שלמות והכי עגולות ויפות. יש כאלה שיש להם איזה קרניים קטנות, אלה ישים אותם הצידה, זה נראה כמו שבור. אבל ייקח, כי הלבוש כתב לגבי שבת, שאנחנו שמים בתנור את הלחמניות או את החלות, הן נדבקות אחת בשנייה. לפעמים נדבקות, אתה מפריד אותם, קצת שהם תפחו, אז המקום שלה, שנדבקה אחת בשנייה, לבן שמה, ונראה כאילו חסר. אומר שזה לכתחילה לא טוב, לא שזה פסול, אבל זה לא מהודר בשביל לחם משנה, גם כאן. ייקח את המצה הכי שלמה, הכי יפה, ואיתה שלוש מצות. במידה ואין, זה מה שיש לו, לפעמים קורה שאדם נתקע באיזה מקום, ואין את המצות, אז המצה השבורה ישאיר ללח יחץ, ואת השלמה ישמור אותה כדי לברך עליה את הברכות, ואפילו שאין בה כזאי, דבר שלא לא מצוי, אבל לא. מצוות ההגדה, עכשיו ראש הסדר יעשה בחוכמה. מיד שמסיימים את הכוסות, מברכים איש את רעהו, גם אמרנו שמצווה לברך הברכה הלאה באותו היום, עושה, יש בה מעלה גדולה. ואז, תרב ומיד, יתחילו בנטילת ידיים, ומשם ירוצו מהר לשולחן, ויעשו את הכרפס, להטביל אותו, תיבולו במשקה, ואז יתחילו, יעשה את היחץ, והלך מעניה. נוהגים לחזור על זה שלוש פעמים, על הקטע הראשון של הלך מעניה. יש נוהגים לתרגם את זה לשפת המדינה, היום ברוך השם כולם מבינים, אלא אם כן יש מישהו שהוא לא מבין כל כך עברית, או לא שולט בשפה העברית, לא משנה מאיזה עדה, תרגמו לו את זה, אם יש מישהו מתרגם, זה דבר גדול מאוד, תרגמו לו את הלך מעניה שוב פעם, כדי שיבין. ואז נוהגים לעקור את הקערה, ויש נוהגים לעקור את השולחן. יש שני מנהגים, שניהם כתובים בהלכה. אז כל אחד לפי מנהגו. שנוהגים לעקור את הקערה, כדי שהתינוקות ישאלו, ולעשות להם איזו הצגה, מתח יפה, נגיד לו, שמה, אנחנו נקרא את זה, הולכים לישון, ויגיד, לא, אנחנו זה, קיימת מצוות עשה. עצם זה שהוא צעק ושאל, מה, לילה אנחנו, לילה לסדר, הלילה, וזה, קיימת מצווה. או יש נוהגים לעקור את השולחן עצמו, והרמז הוא שיזכור האדם וייתן לליבו, שיבוא יום חס ושלום, שהוא צריך לעלות למעלה, לתת דין וחשבון על מעשיו פה, בעולם הזה. לכן אנחנו רוצים לעורר מידת התשובה באותו לילה, לכן עושים את הדבר. אחר כך מתחילים את הסדר, את ההגדה של פסח, מצווה, לא חייב כל אחד לקרוא את ההגדה, אלא שומע כעונה. זאת אומרת, אנחנו נשמע. הנה חינמי, אם איזה קטע לא שמעת, תקרא אותו בינך לבין עצמך. ועדין נשים, גם חייבות. והבנים והבנות מגיל 9 חייבים בקריאת ההגדה של פסח, ולהקפיד עליהם, ולהביא אותם בצורה נוחה, בטובה, יפה, לשתף אותם, לתת להם לקרוא. ואנחנו יוצאים את החובה בזה שאנחנו שומעים, לא צריך שיהיה גדול. אפילו קריאת התורה, מרן הבית יוסף כתב שבשעת הדחק קטן יכול להוציא את החובה בקריאת התורה, אם הוא יודע טוב את הקריאה. אז גם כאן, בהגדה של פסח, העיקר שאני אשמע את זה, וזה אין בעיה. וקודם כל, מצווה בבן. אחרי הבן, הנכד. אחרי הנכד, הבת. זאת אומרת, יש גם מדרגות בזה. יש מצווה גם לספר לבת, לספר גם לנכד. אם זה בן בנו, אחר כך בן ביתו, יש בזה גם כן מעלה בכל אלה. וארבע שאלות זה חובה. ארבע קושיות. חובה. סיפור ההגדה, השתדל לטבל את זה באמצע במדרשים, בכל מיני פירושים, ומי שיש לו איזה ביאור או פירוש, באמצע ישאל איזה שאלה, יציע פרס למי שידע תשובה, לא משנה, ידע, לא ידע, אמר איזה תשובה, תגיד לו, אתה קרוב, חם, חם, אש, וזה, אמרת בסדר, וזה... היזהרו לא להפסיק בדיבור חול לכתחילה, כי טוב שההגדה תהיה רצופה, כי בסוף ההגדה יש לנו ברכה, ברכת גאל ישראל. וישתדל להזדרז אם יש שם ילדים קטנים, כי עיקר המצווה שישארו ערים בקריאת ההגדה. מה שאפשר להחזיק את הילדים, שמבינים, כמה שהם מבינים. עד סיום ההגדה זה מעלה גדולה, עד גאל ישראל. ברוך אתה השם, גאל ישראל. בשפיחות... אנחנו נוהגים, אנחנו נאמר, זה עדות המזרח, לקחת כוס אחרת, ומשתדלים לקחת כוס לא חשובה, מכינים כלי, רבנו יוסף חיים כתב, מקולקל או פגום מבעוד יום, אז אפשר לקחת אפילו איזה קערה של פלסטיק שדוקה, או איזה צלחת של גביע של גבינה וכדומה ריק, ואז לוקחים את הכוס של השפיכה, ולא ישפוך על השולחן עצמו, אלא בצד. כי לא טוב שהיין של השפיכה ייתז על השולחן ועל המאכלים ששם. בשעת השפיכה נוהגים לחסות את הקערה, וכנל גם לחסות את היין. הרי אנחנו מה עושים? מה צריך לעשות לפי הלכה? שאיך שהתחילו, מוזגים לו כוס שנייה. ככה גמרא אמרה, משנה מפורשת מסכת פסחים. מוזגים לו קוסניה, ואז הוא מתחיל את הסדר של ההגדה ואומר הלחמניה. אז עכשיו כל הסדר, הקוסניה לפניו. לשאר המסובים אנחנו לא מוזגים. מדוע? כי זה יכול להישפך. זה יישפך במשך הסדר. וחבל. היה מעשה אצל רבי עקיבא איגר, הוא היה מזמין עניים אצלו לשולחן. כל העניים שיש ברחוב, בבית הכנסת, הם מביא אותם. פעם אחת, מסכן עני אחד, השולחן היה לו במקום, והוא לא שם לב, התרגש, נשפך. היה עין אדום על המפה הלבנה שהרבנית תפרה והכינה מלפני הפסח. ראה רבי עקיבא איגר שהרבנית מהר כועסת, מה עשה? את הכוס שלו גם כן דחף ככה עם המרפק, ואמר, אוי, גם אני שלי נפל, השולחן הזה עקום, תראה מה קרה. בינתיים שכחו מהאורח, התחילו להתעסק עם רבי עקיבא איגר, הבגדים שלו, המפה, ככה וככה העביר את העניין. זה הכל בחוכמה. אז לכן אנחנו מוזגים רק לבעל הבית ולא לשאר. לשאר, לפני בגעל ישראל, לקראת סיום ההגדה, ולפיכך אנחנו חייבים להודות ואומרים, הללויה, לא עבדי השם, זה סוף ההגדה. ולכן אומרים את ההלל, שימו לב, שבליל הסדר, ההלל הזה חציו, או למעשה חלקו הקטן בהתחלה, ואחר כך ההמשך אחר הסעודה. להראות שאנחנו לא מזמים את ההלל של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים לו, גם שנה הבאה אנחנו נזכה לומר לפניך ההלל, ונאמר לפניו הללויה. השם לא לנו, מתחילים בקוס שלישית. כאן זה קוס שתייה. אז לכן, לא יסיבו את שאר הקוסות. עכשיו, הקוס הזאת של בעל הבית, בשעה שאתה עושה שפיכה, תכסה אותה. לכן טוב שתהיה איזו צלחת זמינה לידך, תשים את הצלחת על גבי הקוס, בשעת השפיכה שלא תהיה, והשפיכה לא תהיה על השולחן, כמו שאמרנו, אלא בצד, מצדדי השולחן, שפוך את הדבר הזה. ואז בזה יוצא ידי חובה. אחרי זה, קוס שנייה גם כן עושה, עם, כמו שאמרנו, עם הסבה, כנהוג. אחר כך מתכף ומיד השתדלו לעשות סעודה. סעודה כמובן הכינו את עצמם. עכשיו זה גולת הכותרת של הלילה הזאת, אכילת מצה מדאורייתא מקיים מצוות עשה מן התורה. רבנו יוסף חיים כתב לשם ייחוד ארוך, מי שיכול לומר את זה, בינתיים הם נוטלים ידיים, אתה תשב תאמר את זה. יש אגדות שהדפיסו את זה, ואם לא, יש את זה בספר לשון חכמים, בחלק א', הביא את זה שם בסדר ליל פסח, לשם ייחוד מיוחד, או שיאמר, ואם אין אותו לשם ייחוד, לפני נטילת ידיים יאמר, הרי אני בא לקיים מצוות עשה מן התורה, לאכול כזית מצה בליל פסח, שנאמר, בערב תאכלו מצות. וזה מקיים מצוות עשה, זה דבר גדול מאוד. ואת המצה, השאלה כתב, נוהגים לפני שאוכלים לנשק, שום חיבור מצווה. ויש בה סגולה מיוחדת, שעל ידי זה הייתי יס, הניגורית שלו, בעולם הבא. הנשק זה משום חיבור מצווה, ואז ינשק, אז זה שמברך לפני הברכה, ינשק את המצה. שלא יפסק בין הברכה לאכילה. שאר המסובים, כל אחד שמקבל את שתי כזיתות, ינשק אותם, ואז יסב, ויזהרו לו לדבר. בתוך הכזית הזאת אסור להפסיק בדיבור. דיבר בדעבד, לא קרה, יכול להמשיך, אבל לכתחילה לא יפסיק בדיבור. ונוהגים לאכול שתי כזיתות. הן בעל הבית, הן שאר המסובים, אחת בשביל המוציא, ואחת כזית מצוות עשה מדאורייתא, לאכול כזית מצה וליל הסדר. אוכל אותה לבד, אסור להרגב איתה שום דבר, חוץ מזקן שאנחנו מתירים לו מים, לשים אותה במים כדי שיוכל לנעוס אותה. אבל מרק או דבר אחר או מיצים, מיצים אסור. צריך לטעום טעם מצה. כנ"ל גם לגבי האפיקומן, אחרי האפיקומן אסור לאכול שום דבר. מה הטעם? הטעם, זכר קורבן פסח נאכל על הסבא, אבל רבותינו כתבו שזה רמז לגן עדן. האפיקומן זה הסעודה של גן עדן. ובגן עדן, אחרי הסעודה שם, אין אוכל אחר. זה הטעם של גן עדן נשאר בפה. לכן צריך להישאר הטעם של המצה הזאת, כל הלילה עד למחרת בבוקר, אז יזכה לאכול לעשות קידוש של בוקר ולעשות את ה... את מה שצריך. עכשיו, מרור, אנחנו לוקחים חסה. הסברנו כבר, הרי בקערה צריך להיות 9 מינים. 3 מצות, אחר כך הזרוע. אם אין זרוע, אז ייקח חתיכת בשר, יצלה אותה, שתהיה כזית בשר צלי, וזה שמים אותה בקערה. ביצה קשה, מבושלת. אחר כך גם את הקרפס, את החרוסת, ובאמצע יש לנו מרור וחזרת שצריך להשלים את הקערה לפי סדר הארי. אז לקח עולש, מה שגדל בצידי הדרכים, ישים אותו בתוך שקית ניילון ויקשור אותה, כי יש שם תולעים. אמר לי אחד שראה תולעים עושים טיול חג על המצות שלו פתאום בליל הסדר, ולא הבין מאיפה באו אלה, ללא, באין כניסה, בזה, שום דבר. התברר, באו מהעולשים האלה. כן, זהר מאוד. אלה מהגינה, ייקח אותם, יקשור אותם בתור. ואם אין לו, ישים ירק אחר, כל ירק אחר, כדי שיהיה, יושלם המינים של הקערה. לא חייב להיות דווקא הסוג הזה. וחסה. עכשיו אנחנו אוכלים חסה. החסה לא צריך לאכול במשקל, כיוון שהנפח שלו גדול. די שיוכל 19 גרם חסה. יש בזה 27 גרם של נפח. ברוך הבא. אז זה הסדר של החסה. עכשיו אוכל את המרור, מרור לא צריך הסבה, אבל קורך יש אומרים שצריך, יש אומרים שלא צריך, לכתחילה יעשה הסבה. בדעבד, אם אכל את הקורך בלי הסבה, לא קרה כלום. אוכל, סליחה? את מה? לא שמעתי, מה הוא אומר? ביצה, מה? הביצה, אני אגיד לך, יש שני מנהגים. יש נוהגים לאכול את הביצה בהתחלה, לפני בהלך מעניה. אז אוכלים את הביצה, ואחיו עליה בורא נפשות. שהכל יהיה בדברו בורא נפשות. אין בזה שום בעיה. ויש נוהגים לאכול אותה שליש שליש, מורבי ככה היה עושה. אחרי שאכלנו את הקרפס, אז לוקח ביצה, והיה ממנה מישהו שמסתכל על השעון כל הזמן, אומר לו כל 10 דקות, תזכיר אותנו, שליש ביצה. למה לא יאכל חצי ביצה? חצי ביצה זה כזית, אז צריך לברך דברי נפשות, תהיה לנו בעיה עם המרור. אז אוכל שליש, ואחר כך עוד פעם בסדר עוד שליש, זה גם כן חלק מהאטרקציה של אותה הלילה, אז גם כן עוד איזה מישהו מקבל עוד איזה תפקיד, עוד מישהו ער, כמו יש אלה זורקים שומים על הראשים, אחד שאל אותי למה, זה לא ישן, נותן לו שום בראש, על שום מה, מצא זו שאנו אוכלים, על שום מה. יש כל מיני מנהגים, כל זה עשו מנהגים כדי שאנשים יהיו ערים בלילה. אז יש מי אם רוצה לאכול את הביצה, אבל לפני הקרפס, זה אפשר לאכול, לאכול את הביצה, ויאמר זכר לקורבן, לקורבן חגיגה. עכשיו, כמה פרטים הייתי רוצה להזכיר, כיוון שהרבה שאלו לגבי ענייני הקשרויות, יש בזה מעלה גדולה. קודם כל, צריך לדעת שרבנו משה חיים לצ'אטו כתב, מה שהביא פרקי דרבי אלעזר, איש יהודי היה בשושן הבירה. מה, רק יהודי אחד היה בשושן הבירה, או שמו מרדכי בן אסתר, אלא למה נקרא יהודי? שהוא מרדכי היהודי היה נזהר שלא נכנס לפיו שום מאכל תמה, לכן זכה מרדכי שעל ידו נעשה הנס הזה, ותראה נזכר שמו לדורי דורות ונשמתו מהירה כל שנה ביום פורים. לכן אדם צריך להיזהר כמה שאפשר בליל פסח וכל השבוע של פסח לא לאכול דבר שיש עליו חשש חמץ. הרמח"ל כותב, ולכן אכילת דבר אסור כאכילת ערס, היעלה על הדעת לאכול ממנו, אומרים לו זה רעל, ממש רעל. הפלא יועץ כותב, פלא עליי, שהרבה אנשים אני מתפלא עליהם, שנזהרים, אומר אם תאמר לו לאכול בר מינן בשר חזיר, אוי ואבוי, יגיד אני מוכן למות לא לאכול בשר חזיר. אומר אם אדם אוכל ירק שיש בו תולעת, זה 5 פעמים אכל בשר חזיר. או דבר שיש בו חשש איסור, כמה זה נורא, כמה זה קשה. עכשיו הרבה שאלו לגבי הבשרים והדג נסיכת הנילוס. אני בדקתי את זה גם היום, גם אתמול, גם שלשום בלילה, זאת אומרת מוצאי שבת, עם כמה גורמים, גם רבנים, גם אנשים שסוחרים שבקיאים בנושא הזה. הייתה בעיה, אני אסביר רק את הנושא, יש קרוב ל-20 מפעלים שמייבאים משם דגים לאכול השנה. וזה כולל הכל, סול ופרידה וכל סוגי הדגים, מסיכת הנילוס ובקלה וכו' וכו' וכו'. כולם בסדר. היה רק מפעל אחד באוגנדה, באוגנדה. זה המפעל היחיד שהוא מייבא נסיכת הנילוס, שהנסיכת הנילוס הייתה מכילה עמילן. והעמילן הזה חשש שלא ידוע מה זה. זה תירס בטוח, אבל אולי מעורב עוד משהו. אז כך שרוב נסיכת הנילוס שיש בארץ זה עורבה פרח, הכל בסדר גמור, אפשר להיות רגועים לחלוטין. מהומה לא מאומה עשו. כי אני ביררתי, רוב דג נסיכת הנילוס שיש לנו פה זה מיובא מהולנד, ושם אין בזה שום חשש. מה שכן צריך להיזהר בבשר מעובד, ונסביר את זה קצת, זה גם מבחינת בריאות, יש לנו קצת בעיה בבשר מעובד. בשר מעובד, איך יודעים מה זה בשר מעובד, בשר לא מעובד? כשזה מגיע מגולגל בניילון, בשר לא מעובד, אז אתה רואה שהוא בולט מהצדדים, יש לו גבשושיות. בשר מעובד זה עגול כמו נקניקיה, ממש נקניק. איך יכול להיות בשר בצורה כזאת? מה עושים עם הבשר המעובד? הוא מיובא מחוץ לארץ, הוא מיובא מפורק. זאת אומרת, שם במשחטות יש 25 מפעלים בדרום אמריקה, שזה כולל אורוגוואי, צ'ילה וברזיל ומקסיקו וארגנטינה, שכולם שוחטים בשר, וזה צוותות של הרבנות שנוסעים מכאן. לפעמים אין תגבור של משגיחים מטעם הבדצים למיניהם. 25 מפעלים יש ברחבי דרום אמריקה ששוחטים לכאן בשר ומייבאים אותם להנה. עכשיו, שם זה מפורק, ואין בזה שום... כשזה מגיע לפה, כל מפעל ומפעל שמשווק בשר, יש מפעלים שעושים בשר מעובד, וזה ביקוש של האנשים, וזה סתם טיפשות, והסביר למה. זה גם מסוכן לבריאות למשך כל השנה, וגם אתה משלם עבור חומרים אחרים. אמר לי, במקרה דיברתי אתמול עם אחד מיצרני הבשר בארץ, אמר לי במילים אלו, אמר לי הרב, יש, אני אגיד לך על כמה חנויות שמוכרים המבורגר וכל מיני שווארמה, לא שווארמה בדיוק, אבל כל מיני קציצות למיניהם, שזה לא מכיל בשר שאפשר לשתות אחרי זה חלב ולמהדרין. למה? זה פשוט סויה עם תבלינים בטעם בשר, מערבים תבלינים בטעם בשר, חומרים מייצבים, שמים שם ג'ל, אומר אפילו בשר טחון שאתה קונה מוכן, יש בו לפעמים 50% ג'ל, שאתה לא יודע בכלל שזה, והג'ל הזה אף פעם לא יהיה מים. יש לפעמים בשר טחון שהוא מופשר, יורד ממנו מים. שמים שם סויה, ושמים שם צבע, ושמים שם כל מיני דברים למיניהם, ודברים שיכולים לגרום גם נזקים, ויש חומרים יכולות שהם גם מסרטנים, מי יודע. ואין פיקוח, הלא אין לנו משרד הבריאות, כבר ראית כמה תקלות היה בעבר. אז לכן, הכי טוב לקנות בשר לא מעובד, או אם אתה רוצה בשר טחון, תבקש שיתחן לידך. זה הדרך הכי טובה, או שאתה יודע שזה קצב נאמן שבאמת לא ירמה אותך. עכשיו, בבשר מעובד, יש, מה הבעיה שם? לוקחים את החתיכת בשר, יש מכונה שהיא עוברת שם, והמזריקה, יש לה בערך איזה 50 מחטים, שדוקרת את חתיכת הבשר, ומזריקה לתוכו, עושה נקבים, ומזריקה לתוכו, כל מיני חומרים, פוספטים קוראים לזה, ולמעשה יש שם ג'ל, ויש שם צבע, ויש שם תבלינים, ויש שם כל מיני דברים, חומרים מרקחים, ולפעמים יכול להיות חומרים של חשש חמץ, זה לא בטוח, אני אומר את זה בפירוש, זה לא בטוח שזה חשש, שזה חמץ. זה, יש בזה קוטניות, כן, יש בזה כל מיני חומרים אחרים. ואחרי זה זה עובר לוואקום, ושם בתוך הדוד, מסכן הבשר הזה, עושים לו חיבוט הקבר. מקים אותו איזה 300 מכות עד שסופג את כל החומרים בתוכו. ואז אני אמרתי לו, טוב, אבל אנחנו רואים שמפשירים את זה, אומר, לא, זה גם באפשרה לא יוצא. החומרים האלה, אתה שוקל, אתה קורא כאילו בשר. אומר לי, אני מכיר מפעל ששם 200% חומרים מבחוץ. אומר, וזה הסוד שהבשר כל כך זול. את פתאום רואים שהבשר נמכר בכל כך זול, מה קורה? שליש זה בשר, ושני שליש חומרים אחרים, והם מתוחכמים, יודעים להכניס שם הכל. היום יש מפעל בתל אביב שעושה עוף מעובד. עוף מעובד, שמתברר שרק חצי זה בשר העוף, ושני וחצי השני זה סויה עם כל מיני מרכיבים אחרים שמרכיבים שם בתוכו. אז בבשר מעובד כדאי להיזהר לא לקנות לפסח בשר מעובד, אלא בשר שהוא בלתי מעובד, ואתה רואה אותו, זה אפשר לראות אותו ואפשר לדעת אחרי הבישול, אם זה נשאר כמו אותו גודל, אותה צורה שהיה לפני כן, או כמו שאמרתי, הוא בצורת נקניקייה עגולה, חלקה לחלוטין, אז זה כל הבעיה שיש לנו לגבי זה. עכשיו לגבי שאר המוצרים, שאר המוצרים אדם משתדל לקנות מוצרים של בדץ כמה שיותר, כדי שלא יהיה חלילה איזה דבר שיש בו איזה בעיה. וגם יזהרו בבתי מלון, אמרתי מאוד צריך להיזהר, קשה מאוד לסמוך עליהם, קשה מאוד לסמוך על הכשרויות. בתי מלון לא להתיר, רק מקרה שיש זקנים או חולים או אנשים שאין מי שיכול לטפל בהם. אדם אחי, אנשים יזהרו, בעזרת השם נעבור את הפסח הזה עם כל החגים בשלום, בקדושה ותארה, והשם יתברך יברך אתכם ואותנו בחיים טובים. יש מצות...